פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת בעלותך. עברנו ביחד את חג השבועות, התעלנו בתורה, תורה שמביאה ליראת שמיים. מקווים שהתורה שקיבלנו השפיעה על כל העולם כולו. והייתי רוצה לדבר גם על התורה שאנחנו לומדים אותה בפרשת בעלותך. התורה מתחילה דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות. ידוע דברי רשי, הרי בנסו כל הנשיאים הקריבו קורבן, ואהרון, ואני אם אוכל להקריא, אם אני זוכר נכון את דברי המדרש שרשי מביא אותו, את חלקו לפחות, שם כתוב במדרש, זה המדרש רבה, הרי למעלה 11 שבטים הקריבו, ושבט אפרים הקריב, וכל הנשיאים הקריבו, חוץ מנשיא של לוי. בפרשת נשא אנחנו קראנו את כל הנשיאים שהקריבו, כל אחד עם האריכות שלו, כל יום, ביום השני, ביום השלישי. ומי היה הנשיא של לוי? זה אהרון. ואהרון לא הקריב עם הנשיאים. והיה אומר, אוי לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אמור לאהרון, אל תתיירא. לגדולה מזו אתה מתוקן. כך כתוב שם במדרש, הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים. אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. זה הכוונה לדבר אל אהרון בעלותך מיד לאחר פרשת נשא. כתוב שם שדבר אל אהרון בעלותך את הנרות, תירגע. אל תדאג, אתה מדליק את הנרות. אז אנחנו יודעים, והשאלה הרי זועקת מאליה, מה פירוש, מה כשבית המקדש חרב, לצערנו אין קורבנות אבל גם אין מנורה. לא מדליקים את המנורה בזמן שבית המקדש לא קיים, בזמננו לא מדליקים מנורה, אז מה פירוש, למה, איך מצאנו שלאהרון יש אפשרות להדליק לעולם, לעולם אל מול פני המנורה יאירו, והקורבנות אכן הסתיימו, זה ברור לנו. אז מה שידוע זה אכן המנורה, הכוונה היא נרות חנוכה, שגם כן שאף שקורבנות כבר אין היום, אין בזמן שבית המקדש לא קיים, אבל את נרות החנוכה, שיש להם משהו מזכר להדלקת נרות של המנורה, זה ימשיך הלאה תמיד. אבל כמובן שזה לא הכוונת הפשוטה של הדברים, כוונת הפשט כמו שאומרים, וגם לא כתוב את זה במדרש לפחות. המדרש עצמו אומר, אבל הנרות לעולם, מה הכוונה? אל מול פני המנורה יאירו. אז הרמב"ן למעשה הקשה את הקושייה, הוא מקשה למדרש הרמב"ן, ובין השאר מה הקושייה שהוא מקשה, הרי קורבנות, כמו שאמרתי קודם, הקורבנות הרי נוהגות אכן רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל הנרות, מפוש לעולם, הרי מה החילוק בין הקורבנות לנרות? הרי גם, הרי בזמן שבית המקדש חרב, בית המקדש חרב, כולם התבטלו גם הקורבנות וגם הנרות. לכן שוב, הרמב"ן באמת כותב שזה רמז לנרות חנוכת בית חשמונאי, שאפילו אחרי החורבן יש מצווה, שמצוות נר החנוכה שהיא קיימת לעולם. אבל בספר באר יוסף של הרב סלנט, ספר קדום מהאחרונים כמובן, מסביר משהו על דרך הפשט הפשוט, אני חושב כמדומני שזה הפשט הפשוט יותר. דברי המדרש מתכוונים, כוונת דברי המדרש, על נרות המנורה שהיו במשכן, זה, ואל מול הכוונה היא לעומת הקורבנות. ולא הכוונה ודאי שעצם הקרבת הקורבנות ועצם מצוות הדלקת נרות, שניהם אכן יתבטלו כשיחרב בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר זה לאהרון, זה היה עוד קודם בניית בית המקדש. אבל כוונת חכמים הייתה לגבי השפע שהשפיעו הקורבנות והנרות והמנורה בעולם. הזמן, משך הזמן של התועלת שהניבו הקורבנות ונרות המנורה. ומה הכוונה? השפעת הקורבנות, כן, אין מה לעשות, השפעת הקורבנות על עולם הייתה רק בזמן שבית המקדש היה קיים. זה השפיע, זה עסק בכפרה, בקורבנות הכפרה, בקורבנות שלמים. כל מצוות היום שיש קורבנות שאנחנו צריכים להקריב בחגים מסוימים, זה ההשפעה שלהם השפיעו על עם ישראל רק בזמן שבית המקדש, גם זאת אומרת, בזמן שהקריבו אותם, גמרנו, לאותו הזמן בלבד. אבל ההשפעה, והאמת היא שהגמרא בתענית אומרת, הגמרא בתענית, כמדומה מדף חבזיין, אומרת שאברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, אחד השאלות הרי שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, במה ירשנה? ריבונו של עולם, הודיעני, במה ירשנה את ארץ ישראל? אמר לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח לי עגלה משולשת. כאילו, תיקח קורבנות. אמר לו, ריבונו של עולם, נו, זה בזמן, ככה הגמרא שם אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שבית המקדש לא קיים, מה נוכל לעשות? איך יהיה לנו זכות על ארץ ישראל? והגמרא בפסחים אומרת ש... הרי שבזמן שבית המקדש היה קיים, אפשר להביא קורבנות, אם לא יהיה אפשר. אבל הכוונה היא שהקורבנות אכן בתהילות, וזו הייתה הבעיה של אברהם אבינו. אבל המנורה עם השיבת הנרות שלה, שהיא מרמזת על אור התורה, הרוצה להחכים מה כתוב כמובן ידרים וסימנח, כמו שכתוב בגמרא בבטרה, וסימנח מנורה בדרום, המנורה שהיא מאירה, שמן הזית זך, מסמל את התורה הקדושה. והתורה הקדושה, הסימן הזה, הדלקת המנורה שדלקה בתקופת קיום בית המקדש, בית המקדש היה קיים, ההשפעה הייתה קיימת והיא קיימת עד היום הזה. אפילו שהדליקו בפועל את המנורה עד זמן שבית המקדש נחרב, אבל מה שהשיגו, מה שהעולם השיג, האור של הנרות של המנורה מאיר עד היום הזה. אנחנו נהנים מהאור שלה. וזו ההגדרה של כי לא תשכח מפי זרענו. זו ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. מה זה שלא תשכח? לא תשכח התורה. ולכן בדיוק זה הכוונה והעידוד שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן. הקורבנות של הנשיאים שהקריבו בפרשה הקודמת, הם השפיעו לשעתם. בזמן שהם הקריבו, הם עשו דבר נפלא, דבר יפה, אבל זה השפיע לזמן ההוא. אבל הדלקת המנורה, שנכון שהיא הייתה קיימת רק בזמן שבית המקדש היה קיים, אבל ההשפעה שלה היא עד היום הזה ובכל יום ויום. ומה הכוונה ההשפעה שלה? הדלקת המנורה, הכוונה היא שאהרון הנחיל בזמן שבית המקדש היה קיים את הדלקת המנורה, את האור הזה שהחדיר בעם ישראל את התורה הקדושה, מביא להם את השפע. וכמו שאמרתי, שאנחנו מיד עוסקים לאחר חג השבועות בתורה, והתורה הזאת שאנחנו מקבלים אותה כל שנה ושנה מחדש בחג השבועות, קיבלנו אותה בסייעתא דשמיא, כל אחד עם הכלים ועם הידיים שהוא פתח בשביל לקבל כמה שיותר רוחניות בחג השבועות. אז מיד השבת הקרובה, שבת פרשת בעלותך, בחוץ לארץ קוראים פרשת נשוא, אבל הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, עוסקת בתחילתה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מה שרשי אומר בשם המדרש, אהרון אל תדאג, הנרות שאתה מדליק, נכון שבזמן שבית המקדש יחרב, תפסיק את ההדלקה שלהם, אבל כל התקופה שאתה הדלק את הנרות, ההשפעה שלך היא תהיה לעולם, ואם חס וחלילה תיפסק תורה מעם ישראל, אז אם לא בריתי יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא לחינם העולם הוא בחלק ממנו חשוך, בחלק ממנו מואר. כשאנחנו משוחחים עכשיו ויש אור במקום מסוים בארץ ישראל, אז במדינות אחרות בעולם זה לילה. כי אם לומדים כאן תורה, שמה ישנים וכולו וכולו. למה? ככה זה מבחינת הזמן. כי התורה עומדת על העולם. והאור והשפע הזה שקיבלנו על ידי הדלקת המנורה, השפיע ומשפיע עלינו עד עכשיו. אז זה מה שלמדנו. מבעלותך את הנרות, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל דאגה, ההשפעה שלך היא השפעה בלי סוף, עד עולם, על ידי השפעת התורה, על ידי השפעה של המנורה, שהרי הרוצה להחכים ידרים וסימנח מנורה בדרום, המנורה שהיא החוכמה, היא את חוכמת התורה, נמצאת בדרום.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. חי תמיד איתי.
נמאס לך לשלם יקר על פאת קסטם? שוברים את השוק ביחד. חפשי אותנו בגוגל, רחלי קרן פאות יוקרה במחירים שוברי שוק. חייגי 052-249-9956 052-249-9956.
שלום, כאן מושי גלמין. רוצים שקט בבית? אני ממליץ רק על דלתות פנים חמדיה, שמבודדות רעשים פי שניים מהדלת המתחרה. פי שניים, באותו מחיר.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
יהודית גולדברג, בת 43 מפתח תקווה, סובלת מסוכרת והתקשתה בהליכה. הגיעה לנופש צעיר ויוקרתי במופתה וחזרה ללכת ללא בעיות. רוצים גם? אתם מוזמנים לנופש בריאות יוקרתי כשר למהדרין באירופה. ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-17 ליוני, י' בסיוון. המופתה, 03-964-1555. 03-964-1555.
איזי דנט, מהפכת טיפולי השיניים במזרח אירופה, על ידי צוות רופאים מומחה במרפאות מפוארות, עם הציוד המתקדם ביותר ובאחריות מלאה. התקשרו עכשיו, איזי דנט, כוכבית 9927.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש מרגש באומן עם הרבנית חדווה לוי בטו באב. היום המסוגל בשנה לחולל ישועות ושמחות. מופע מוזיקלי, תפילות, סדנאות, ארוחות גורמה ועוד המון הפתעות. טיסת VIP, הזדרזי להירשם. 0522-780-899. 0522-780-899.
כשאת מגנה על תינוקך בסנודאי, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, יצטרכו היתושים לעקוץ מישהו אחר. סנו מציגה את סנודאי, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים. מאושר על ידי משרד הבריאות. מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה. מה הבעיה? קחו סנו.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים,
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
כאן משה גלמין, אני ממליץ רק על דלתות פנים חמדיה, שמבודדות רעשים פי שניים, פי שניים, מהדלת המתחרה.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
מוחאי תמיד.
ערב שבת פרשת בעלותך, אנחנו ממשיכים ועוסקים בפרשת בעלותך, ובתורה בפרשת בעלותך יש איזה ביטוי או פרגון, אם נקרא לזה בלשון הזאת, למשה רבנו. אחד הפרגונים, אחד ההגדרות, הגדרת האישיות של משה בצורה כל כך קיצונית, זאת אומרת קיצונית, הכוונה היא קיצונית את המידה הטובה שיש בו, והתורה אומרת עליו ומעידה עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם על שער על פני האדמה. זה, אם אנחנו קוראים את זה ככה לאט, וככה בעדינות, כמו שאומרים, אנחנו מבינים את העוצמה הזאת, והאיש משה ענב מאוד, לא סתם ענב, מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אנחנו תמיד באמת חושבים לעצמנו שענבה זה איזשהו משהו שהוא, איזשהו שפלות מסוימת, או השפלה אישית, אדם משפיל את עצמו. קודם כל זה צריך להבין שענבה, זה לא שהכוונה שאתה לא מכיר בכוחך. משה רבנו ידע בדיוק מה כוחו. כשמשה רבנו, המדרש מספר שאומר לקדוש ברוך הוא, אם יש לך את רבי עקיבא, למה אתה נותן תורה על ידי? משה רבנו ידע את דרגה של עצמו, וידע את דרגתו של רבי עקיבא, ולכן הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, רגע, אני הרי יודע את הדרגה האמיתית. אז למה אתה נותן את התורה על ידי ולא על ידי רבי עקיבא? אבל בנושא בכלל של הגאווה והענבה, אני חושב שמשה רבנו היה ענב. איך אומרים אצלי, איך נאמר, היה לו עם מה להיות ענב. זאת אומרת, הוא היה באמת בדרגה כל כך גבוהה, והיה כל כך הרבה כוחות היה בו, שהוא היה יכול להיות ענב, להגיד, לא, זה לא מכוחי, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, אני צריך לעשות את השליחות שלי. אבל לצערנו היום, רוב האנשים שבתוכנו, שמסתובבים סביבנו, אין להם כל כך במה להתגאות, זה האמת. ומי שקורא את איגרת הרמב"ן הידועה ומפורסמת, הוא מדבר על זה ואומר, אם אני זוכר את הלשון המדויק, התקופה שהייתי לומד את הדברים ככה כל יום, אז הייתי קורא אותם, אז הדברים קצת נחקקו בליבי. והרמב"ן אומר, בלשון הוא, במה יתגאה לב האדם? אם באושר, השם מוריש ומעשיר. אם בכבוד, על אלו אלוקים הוא. שנאמר אושר והכבוד מלפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו? ואם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים מכך. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, לכל אחד ואחד מאיתנו, במה בכלל יש לך להתגאות? מה יש לך אושר? זה אתה בכלל, הרי ברגע אחד גם הכל יכול להתחלף. הדברי ביקורת הזה, נקרא לזה ככה, ביקורת שהרמב"ן גם מדבר נגד הגאווה, הרמב"ן שם באיגרת מדבר נגד הגאווה. למעשה יש, אני שמעתי, למדתי בחורתי בישיבת אור ישראל בפתח תקווה, משגיח של הישיבה, הגאון רבי יצחק פנחס גולדווסר, אמר את זה באחד השיחות, ואחרי זה ראיתי שזה מודפס בספר שלו, יצפן לישרים תושייה, והוא שאל שם, הוא שאל שאלה פשוטה, האמת היא, למה באמת אדם לא יכול להתגאות על זה שהוא ירא שמיים? הרי חז"ל אומרים, רבותינו אומרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת שביראת שמיים יש מקום לגאווה. הרי מה אמרנו עד הרגע? הרמב"ן אומר, במה התגאה האדם? באושר השם מוריש ומעשיר, בחוכמה, השם נותן חוכמה וכולו. אבל אם יראת שמיים אני רכשתי בעצמי, וזה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז מה הבעיה? אז אני יכול להתגאות? כן, אני ירא שמיים. דבר שני, הוא מוסיף שם, הוא מוסיף שאלה, הרב גולדווסר, שאלה עוד יותר חזקה, מהפסוק שמפורש בספר ירמיה. שם כתוב, כה אמר השם, אל יתעלל חכם מחוכמתו, ואל יתעלל הגיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי, אדם יכול להתעלל, אם זה השכל וידע אותי, אז מה הבעיה? אבל למעשה, אין מקום, אין אפשרות לגאווה, אין מקום לגאווה, אז באמת אנחנו שואלים, רגע, הרי, הענווה הרי לא אמורה לסתור את החוכמה, והחכם הרי מכיר את מקומו. אז בגלל שהחכם מכיר את מקומו, הענווה היא, יש לה איזה משהו מיוחד בכך שהאדם יכול לראות את עצמו, לראות את המעלות שלו, אבל הוא מבין לבד שאין לו במה להתגאות בהם. היה פעם אחד עשיר גדול. הגיע לאחד מהאדמו"רים הגדולים, אני חושב, אחד מהאדמו"רי סאטמר, הישמח מוישה, נכנס אליו אצלו לביתו ואמר לו, הרבה, יש לי משהו שאני מאוד, אני מאוד מתחבט בו, ויש לי בעיות גדולות איתו. אמר לו, הרבה, מה הבעיה שלך? אז הוא אמר לו, אני כמעט נופל לגאווה כל יום. אני עשיר, אני ככה, אני ככה, ואני, כתוצאה מזה שאני, יש לי את כל מה שיש לי, אני נופל לגאווה. איך אני אעבוד על מידת הגאווה? אמר לו, אדמור, בוא תשמע, תשב לידי, תשב לידי פה. אנשים נכנסים לשאול שאלות. תסתכל, תשב פה כמה שעות ובוא נראה. מה פוש, בוא נראה? אחרי זה נדבר. טוב, הבעל הבית הזה, הרבי אמר לו לשבת לידו, יושב. אחרי איזה שעה, שעתיים, שהגיעה שאלה, ככה מישהו נכנס לרבי ושאול אותו שאלה על הגמרה, משהו בגמרה. לא מסובך אפילו. אז הוא מפנה את השאלה לבעל הבית הזה. הוא אומר לבעל הבית, נו, הנה יש פה שאלה, לא מי יודע מה קשה, אולי אתה יכול לענות עליה? אולי אתה יכול לענות על השאלה הזאת? אבל הבית הזה שעומד לידו, קצת התפלא, אומר הרב, אני לא מבין, אני מבין את הגמרה הזאת, אני יודע מה זה. טוב, אז האדמו"ר עונה את התשובה לבעל הבית שעומד למולו, בסדר, ממשיכים הלאה, אחרי שעה נכנס עוד מישהו, גם שאל איזושהי שאלה קצת יותר קשה אפילו, ואז הוא אומר לבעל הבית של ידו, נו, אולי עכשיו תעזור לי, אולי אתה תיתן תשובה, מה אתה אומר? אומר לו, הרב מלגלג עליי, אני לא למדתי את הסוגיה הזאת בחיים, לא יודע, מה הרב רוצה, לא הבנתי. טוב, אחרי איזה חצי שעה, שוב פעם הציג בפניו איזו שאלה אחת, קושייה, התחבטות, הלכתית, אמר לו, הבעל הבית, אני לא יודע, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אדמו"ר, אני לא מבין, אתה כבר פה בשעתיים, שלוש האחרונות, אתה אומר לי בעצמך שאתה לא יודע זה ולא למדת זה, על מה אתה באמת רוצה להתגאות? תסביר לי. מה, בל שיש לך כמה גרושים? תסביר לי. על מה באמת יש לך להתגאות? אתה אפילו לא יודע פה דרך רואים שלא, לא שאלות פשוטות, אבל אתה לא יודע. זאת אומרת, רצה להגיד לו בעדינות כמובן, אם למדת את כל השעס, אתה באמת יודע דברים, הרבה מאוד, למדת הרבה הרבה תורה, אתה בקי בחוכמת התורה, אז בכלל אפשר להגיע לרמה הזאת של כי אם יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, כי בכל יש לך ידע כל כך רחב, כל כך עמוק, אתה ירא שמיים. כביכול אתה יכול להגיע למידת הגאווה, אבל רוב החכמים האלה הם הרי מכירים את מקומה, מכירים את המקום האמיתי שלהם, וגם את החוכמה שלהם, שהם רכשו, הם מכירים בה כחוכמה שהגיעה מהקדוש ברוך הוא, לא משהו שהם מכירים בכוח של עצמם. אז הם באמת לא מתגאים. ורוב בעלי הגאווה, זה אנשים שבאמת, באמת, אין להם משהו אמיתי, וזה האדמו"ר הזה ניסה להוכיח, להראות, להציג בפני אותו בעל הבית, להגיד לו, אדוני, אתה אתה לא יודע כל כך הרבה, אתה בכלל לא כל כך יודע הרבה, אז מה אתה, באמת, אתה מדבר איתי ככה, הרי הבעל הבית בא להסתייץ איתו, ואמר לו, אני לא יודע מה לעשות עם מידת הגאווה שלי. אז על זה בדיוק הרבי אומר לו, גאווה לא גאווה, יש לך בכלל על מה להתגאות. תתחיל לעבוד על עצמך, להגיע לרמה שיהיה לך על מה להתגאות, ואז תבוא אליי, אני אסביר לך איך לעבוד על מידת הגאווה. עליו שאני חושב, זה מה שאמר לו אדמו, מה ששוחחנו עכשיו, שכשתגיע לדרגה הזאת, אתה תראה לבד שבאמת אין לך במה להתגאות באמת, עליו שאתה באמת תהיה בדרגה רוחנית גבוהה, אתה תלמד תורה, אתה תהיה ירי שמיים. באמת תעלה בדרגה, בוודאי מאיפה שאתה נמצא היום. תעלה בדרגה משמעותית, אבל איך אומרים בפועל, כשאתה תנסה לחשוב ולהגיע לרמה ולבעיה הזאת של הגאווה, פתאום תבין שאתה באמת אין לך במה להתגאות, אפילו שאתה רכשת לעצמך ידע תורני כזה או אחר, בדרך כלל זה התורה הארוכה מן ים, על התורה שקיבלנו בחג השבועות וששוחחנו עליה קודם בהקשר של המנורה שהיא הסמל של התורה. התורה היא כל כך גדולה, כל כך רחבה, כל כך עכשווית, וזה אני אשוחח אולי עוד מעט על הנושא של העכשוויות של התורה. אז יש לה כל כך הרבה, ורוב מי שלומד הרבה, כל פעם שלומד יותר, הוא גם מבין כמה חסר לו. כי הוא מבין את המורכבות, את הגודל של התורה. אדם שרק פותח חומש ושומע, ולימוד התורה שלו מסתכם בשמיעת פרשת שבוע משבת לשבת, ולא שומע דברי תורה, ולא מתעניין אפילו בפירושים לפרשת שבוע, אז לא חושב שהתורה היא כל כך גדולה, יש את סיפור התונה, תנך וכו' וכו', בסדר. אז הוא גם לא כך מבין שהתורה יש לה כל כך הרבה, אבל דווקא מי שמתחיל להעמיק ולשאול שאלות וללמוד, בלימוד של התורה רואים כמה היא גדולה, כמה היא רחבה, כמה היא עמוקה, כמה רבדים יש בה. לא נדבר על נושא של פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד, כל העומקים שיש בתורה, אבל זה כבר הרבה הרבה יותר רחב. אני מדבר אפילו על הלימוד הפשוט, אדם שמתחיל לפתוח פרשת השבוע, ולומד רשי לאט לאט, פתאום מבין כמה יש עוצמה, כמה כל מילה ברשי אפשר לדון בה, לדבר עליה, ופתאום אתה פותח ספרי אחרונים, כן, מדברים על הרשי הזה. אז באמת במה יש להתגאות? אז כשהתורה כותבת, ואיש משה ענב מכל האדם, אז אנחנו צריכים להבין את העוצמה הזאת של משה רבינו. זאת מידה שבאמת הוא עבד עליה, והגיע לדרגה שהתורה כותבת עליו, והאיש משה ענב מאוד, מאוד. התורה הרי על כל תג ותג אנחנו לומדים תילי תילים של הלכות, אם התורה הוסיפה ואמרה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, אז יש פה עוצמה שאי אפשר לתאר, אבל אנחנו לעצמנו, אף אחד מאיתנו לא בדרגתו של משה רבינו, ואני חושב שאף אחד גם לא נדרש להיות בדרגתו של משה רבינו. אבל לקחת משהו, איזה משהו לעצמנו, קודם כל להפין שאין לנו כל כך על מה להתגאות. אנחנו לא צריכים להגיע להיות ענבים גדולים, ענבים לא עם בית, אלא עם וב, אלא להבין את איך אומרים, את מיעוט ערכנו, שאין לנו כל כך, הלוואי, הלוואי, אם אני אוכל לסיים את הנקודה הזאת ולומר, שהלוואי שנהיה בדרגה כזאת, שבאמת יהיה לנו במה להתגאות, ואז אנחנו נצטרך לעבוד על מידת הגאווה, כמו שאמר אדמור לא טוב על הבית. אבל אנחנו היום, בכללות, אני מדבר בעיקר לעצמי, אבל אני אומר באופן כללי, דרגה כללית של הדור שלנו, זה דרגה שחוץ באמת מגדולי ישראל, שרי התורה, הם יכולים באמת, הם ברמה של הגאווה, שאנחנו בכלל מדברים עליה, אבל חוץ מאלו, אנחנו קודם כל שנתקרב לשם, אז נוכל בכלל לדון אם יש מה להתגאות או אין במה להתגאות.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
חי תמיד
איתי. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
יש רגעים שרק מי שמכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין, מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות חתונה עם המון נחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת רק בשמחות עד 200,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית. תרמו לנו ויהיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
שקע!
תשיג לי את חברת החשמל בצ'ט.
כשאתה אומר צ'ט תקה, אתה מתכוון לשיחוח?
אוי, שקע, תנוח.
אנחנו בחברת החשמל לשירותכם במגוון אמצעי קשר. באתר, ביישומון, במרכז השירות 103, במסרון SMS, בטלגרם ובצ'ט. שיחוח. אתם בוחרים את הדרך שהכי מתאימה לכם. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
סידרנו לכם סושף במטבח, חדש על המדף, טעימות המיטב. המדריך לבישול ולאפייה ובו 100 מתכונים נבחרים מתוך המגזין הקולינרי טעימות מבית עיתון משפחה. מנות פתיחה ועיקריות, סלטים ודגים, מאפים, עוגות וכינוחים. בהשתתפות השפים תום פרנץ, אביגיל מייזליק, תמי פיליפ, קלרה פטל, מרלינה ילון ועוד רבים וטובים. ועכשיו מחיר מיוחד לרגל שבוע הספר. במקום 149 שקלים, רק 99 שקלים. להשיג ברשת ספרי אור החיים ובחנויות הספרים המובחרות. טעימות, תטעמו, תבינו.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
עקשנות, מידה שצריך למגר. חיים ולדר מתעקש להתעקש מול העקשנות. איך מתמודדים עם ילד שמאחוריו עומדת מאפיה משפחתית? המחנך הרב מרדכי וקשטוק התמודד, שרד ומספר. וטובי ברון משתפת מאחורי הקלעים בכוחה העצום של הבמה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-79-6666.
במוצ"ש בלוטו 20 מיליון שקלים ובעדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
נמאס לך לשלם יקר על פאת קסטם? שוברים את השוק ביחד. חפשי אותנו בגוגל, רחלי קרן פאות יוקרה במחירים שוברי שוק. חייגי 052-249-9956, 052-249-9956.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת בעלותך, ואנחנו עוסקים בהעלותך את הנרות על אהרון הכהן. שוחחנו על משה רבנו בחלק הקודם, על הענבה של משה רבנו, ועכשיו הייתי רוצה לשוחח על אהרון. והתורה אומרת לנו בפסוק הראשון בעלותך את הנרות, ומוסיפה ואומרת ויעש כן אהרון. אהרון עשה את מה שהצטווה. אומר רשי בשם הספרי, רשי ידוע ומפורסם, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כולם שואלים, כמעט כולם קופצים ממקומם, כל המפרשים האחרונים וכמובן הראשונים שבאו לאחר דברי הספרי ורשי, מה זה להגיד, מה השבח שלא שינה? אהרון הכהן שקיבל ציווי, מה הוא ישנה משהו? הוא ישנה, הוא קיבל ציווי, מה באמת יש לנו, ואנחנו באים לשבח אותו ולהגיד כן כן אהרון, להגיד שבחו שלא שינה. אז אחד מהשואלים זה המגיד מדובנה בספר אוהל יעקב, וכרגיל וכדרכו בקודש למגיד מדובנה הוא מבאר את הדבר על פי משל. משל לשלושה בני אדם, אומר המגיד מדובנה, שהיה להם מחלה קשה. שלושת בני האדם האלו הלכו לרופא מומחה. כל אחד קיבל אותה מחלה, אפילו קיבל מהרופא מומחה את המרשם לתרופה. בדיוק, גם לא רק מרשם לתרופה אלא כל תרופה, מה עושים איתה, כמה זמן לוקחים, כמה ביום. בסדר, אחד מהם עשה, אחד מהשלושה עשה כמו שהציבה עליו האופה, ועברי, יפה מאוד. השני, הוא היה לו קצת ידיעות ברפואה, זה היה למד ככה, התחיל רפואה, הוא התחיל לחקור בטיב של התרופות, התרופות שהוא הכיר הסכים לקחת, והתרופות שהוא לא הכיר וחשש מהם דברים, לא לקח. מה קרה אחרי זמן לא רב? מת מהחולי. אם אתה לא לוקח את התרופות כמו שקיבלת, כמו שהורו לך, חס וחלילה, לא שרד, מדובר היה על מחלה קשה. החולה השלישי היה מעניין קצת. הוא גם היה בקיא האמת בחוכמת הרפואה, וגם כמו החבר שלו, הוא התחיל לחפש ולהתעניין מה הטיב של התרופות שהוא קיבל מהרופא. אבל הוא לא נמנע. ולא אמר לעצמו מה שאני לא מבין, אני לא לוקח. מה שהרופא ביקש ממנו. גם במקום שהוא לא ידע, לא הבין, חשב שהוא לא ברור הדברים, אמר, הרופא אמר לי, אני עושה את זה. אז גם החולה הזה, החולה השלישי, גם כן התרפא. למה? הוא ביטל את הדעה שלו. מול הרופא המומחה לצורך העניין, הוא הכיר בזה שהרופא השני, רופא מומחה ממנו. גם יחס של בני אדם להוראות של התורה, של הקיום מצוות, יש שלושה סוגים. יש איש מצוי, בני התורה הממוצעים והמצויים, אם נקרא לזה בלשון של בדור שלנו, אני לא אוהב את ההגדרות מהסוג הזה, אבל הציבור החרדי הקלאסי, מקיים מצוות בלי לחקור, בלי לבדוק מה הטעמים של המצוות. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנחנו מקיימים מה שהוא ביקש מאיתנו, מה שהוא ציווה אותנו. הוא לא מבקש, אנחנו לא עושים לו טובה, אבל הוא ציווה. יש אחרים שמתחילים לבקש ולהבין את טעמי המצוות, והם באמת נמצאים בסכנה. למה? כי ברגע שהם יתחילו או יתקלו במצוות שהם לא מבינים את הטעם של המצוות, הם עלולים מאוד לא לקיים את המצוות, ולכן באמת יש הרבה שנכשלים בזה. אלו, זה הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית, אלה שעירתם קודמת לחוכמתם, הכוונה היא, לא מעניין אותם שום דבר. הם מאמינים בגודל העוצמה של הקדוש ברוך הוא, בגודל החוכמה של הקדוש ברוך הוא, והם מקיימים את כל המצוות בלי להבין. אבל יחד עם הקיום של המצוות, חוקרים בטעמים של המצוות, והם לא תולים את הקיום בחקירה, וזה המנחת חינוך וספר החינוך שכתב, על כל מצווה ומצווה העריך הרבה בטעמים של המצוות, בעומקים של המצוות, במה שיש מאחורי המצוות. והתורה שהיא אומרת לנו, ויס כן אהרון מלמד שלא שינה, זה הכוונה, זה השבח של אהרון. הוא לא שינה, הוא קיבל את הדברים, אפילו שהיה חוכמה גדולה איתה בו. הוא יכול להתחיל לחקור ולשאול שאלות. אז הוא אמר לעצמו, לא, אני אחקור, אני אבין יותר, אבל אף פעם אני לא אשנה. אני לא אשנה אם דעתי באיזושהי צורה אני אחליט שאולי אפשר לעשות שינוי. היה סיפור של היה גאון רב צבי הירש לוין, היה אב בית דין בברלין, בא אליו אחד מראשי המשכילים בדור שלו, קראו לו דוד פרידלנדר. אז היה לו שאלות ככה קשות על המצוות, שכביכול בזמננו, איך הוא אמר לו, עבד עליהם הכלח. תעזוב, יש מצוות שאנחנו מבינים אותם ככה, הוא אמר לו, אבל יש מצוות שכבר זה לא שייכות להם. והוא הוסיף לו משפט אחד, אותו משכיל הלך לרב לוין, אב בית דין של ברלין, הוא הוסיף לו עוד משפט אחד ואמר לו, אני בטוח שאם משה רבינו היה חי בתקופה שלנו, כמובן זה כבר לא תקופה ממש של היום, אבל אני בוודאי הוא היה כותב את התורה כפי הרוח הזמן והתקופה. אמר לו הרב לוין לאותו משכיל, לדוד פרידלנדר, וגם המשיל לו משל, אני ממשיך אולי בדרכו של המגיד מדון, והוא גם המשיל לו משל, סוחר אחד, סחר עגלון להביא אותו עם הסחורה שלו ליום השוק, בלייפציג, עיר השוק, אבל התנו תנאי כפול ומכופל, תנאי עם קניין גמור. אם הוא לא מביא אותו ביום שהוא צריך להגיע לשם לשוק, וגם הוא יפסיד כמובן את השוק, הוא לא הגיע ביום הנכון, הוא יפסיד את היום, לא רק שהוא לא ישלם לו את שכר הנסיעה, הוא יצטרך לשלם, העגלון יצטרך לשלם לסוחר, פיצויים מתאימים כמו שצריך, על הנזקים הכספיים שהוא גרם לו. טוב. והנה הימים ימי חורף, כמו שאומרים, חודש טבת, שלג כבד, והם לא רחוקים יוצאים מהעיר, אחרי כמה שעות כבר שיורד שלג כבד, העגלון טעה בדרך, ודרך נס חוזר חזרה, ועוד פעם מתבלבל וכו' וכו', עד שבאמת כשהם מגיעים ללייפציג, הם מגיעים יום אחרי שהסתיים השוק. הדבר ראשון אומר, הסוחר לעגלון, בוא, זהו, אני עכשיו תובע אותך על פיצויים ענקיים, כמו שסיכמנו. אם אתה לא מביא אותי בזמן, לא רק שאני לא משלם לך, אתה צריך לשלם לי. טוב. מה עושים ששני יהודים רבים, מתווכחים, הולכים לרב, הולכו לפני הרב האב בית דין של אותו עיר, של העיר של לייפציג, ולאחר שהם מציגים את הטענות, כל אחד, הרב בודק בסוגיה, לומד את הדברים, שואל, ופוסק באופן חד משמעי לטובתו של הסוחר, בכל התביעה שלו, חייב את העגלון, הגיוני האמת, היא באמת הגיוני. ואז העגלון מתרגז מעט, ושואל את הרב, אני לא מבין, למה חייבת אותי בדין? הרי אנוס, רחמנאי פטרי, אנוס, מי שיש לו אונס, התורה פותרת אותו. אמר לו הרב, השיב לו כמובן כמו שצריך ברגיעה ובנחת, לא אני חייבתי אותך, התורה הקדושה חייבה אותך. כל מה שפסקתי היה על פי דין תורה, אז מה אתה רוצה ממני? מה תלין עליי? מה אתה רוצה ממני? אני עשיתי מה שהתורה אמרה. העגלון הזה ככה חושב לעצמו, ואז אומר לרב, אני לא מבין. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מתי התורה ניתנה לעם ישראל? באיזה זמן ובאיזה חודש? אומר לו הרב, מה זה באיזה זמן ובאיזה חודש? אתה לא יודע שזמן מתן תורה זה בשישי בסיוון? המדרש אומר שבשביעי בסיוון בכלל ניתנה תורה. אבל הנה, אנחנו מדברים עכשיו על שבועות של מתן תורה שלפני זמן לא רב עברנו את חג השבועות. אז אומר לו, אומר העגלון, תגיד לי, אומר עגלון לרב שפסק לו את הפסק הזה, מתי ניתנה התורה? מה, בקיץ? אז עגלון ממשיך לצרוק, אומר, אני לא מבין, בשישי בסיוון הרי זה קיץ. הדרכים לא משובשות בקיץ, אין גשם ושלג, אין רוח שערה. בקיץ הייתי נוסע בביתך, בקיץ לא היה לי בעיות, לא הייתי טועה בדרך, לא הייתי מאחר. ואז אומר העגלון, ממשיך העגלון ומתלהב ואומר לרבי, אני לא מבין, אם התורה הייתה ניתנת בקיץ, אז איך אתה יכול, אם התורה ניתנת בחורף, איך אתה יכול להוציא לי פסק על פי התורה, כשאנחנו מתעסקים על דבר שהוא בחורף? איך אתה יכול להוציא פסק דין כזה? על מקרה שנעשה בחודש טבת. ואז הוא מוסיף ואמר לו, אם היה משה רבן נותן את התורה בטבת, הוא בוודאי היה כותב לפתור אותי. הרי המשפט היה שונה לחלוטין. כמובן שכולם שם במעמד הזה צחקו והגיחחו מצחוק. ואמר, בדיוק הזה אמר הרב לוין, אב בית דין של ברלין, אמר לדותו דוד פרידלדר המשכיל, כשבא אליו ואמר לו, אני בטוח שמשה רבנו אם היה חי בתקופה שלנו היה משנה משהו. אמר לו, הרב, אתה בדיוק כמו אותו עגלון שחושב שאם התורה הייתה ניתנת בחורף, אז חלק מדיני התורה היו משתנים. אז התשובה היא חד משמעית, טעות בידיך. התורה לא משתנית בשום וריאציה, בשום אופן. וזה מה שגדלותו של אהרון מלמד שלא שינה, זאת אומרת, לא רק שינה בשביל לעשות שינוי בתורה, אלא בגלל חוכמתו של אהרון, בגלל שאהרון ידע ללמוד טוב מאוד, ידע ללמוד סוגיה בגמרא, ידע לפרוח ולשאול ולהקשות, ויכול להיות שהוא היה מגיע לאיזושהי מסקנה שמצווה מסוימת אולי כבר לא כך אמורה להיות שייכת אליו, לא הייתה אמורה אולי מצווה מסוימת להיות שייכת לדור שהוא היה נמצא בו, דור המדבר, לא יודע, יכול לקבל כל מיני סיבות מסוימות, אבל לא, מלמד שלא שינה. היום הרבה דיונים כשאנחנו פוגשים אנשים שאינם דתיים, הרבה פעמים שואלים אותי, בכלל אדם דתי שפוגש אדם שאיננו דתי ומתחיל דיון ככה שבנושא של דת ואלוקים וכל העניינים האלה, אז דבר ראשון עולה השאלה הזאת, השאלה תמיד בשבת היא עולה, השאלה הזאת תמיד חומים, היא קופצת. פעם באמת היה קשה להדליק אור, להדליק אש, לוקחים שתי אבנים ומשפשפים וזה קשה, והיום אתה רק מדליק מתג, מה הבעיה? היום באפצ'י אחד, בסימון קטן, אתה יכול להדליק את כל הבית, אז מה באמת? היום זה שונה מפעם, פעם התורה ניתנה וככה היה המצב. צריך קודם כל לדעת שלגבי הלכות שבת, זה בכלל זה טעות, כמובן טעות יסודית, אין איסור בשבת לעשות מלאכה, או לעבוד קשה, אדם שמזיז שולחן ממקום למקום בשבת, בשביל שיוכלו בסלון וסוחב כיסאות, הוא יכול. אדם שמביא אוכל מהמטבח ואישה שעקרת הבית, שמרימה את הבית לשבת בשבת עצמו, גם כשעובדת, זה עבודות השבת. אין בזה, זה לא מלאכה. בשבת הבעיה היא יצירה, והדלקת אש והדלקת מתק זה יצירה, וזה לא משנה אם אתה עושה את זה לאט ומהר, או קל או קשה. זה בחלק הפרקטי, הנקודתי בשאלות האלה של שפשוף האבנים והדלקת האור. אבל העיקרון שתמיד אנחנו נשאלים, הרי התורה אמורה הייתה לשנות את עצמה, להשתנות בעקבות אירועי הזמן, וזה הטעות. התורה היא תורת נצח, מלמד שלא שינה לאהרון הכהן עם כל החוכמה שלו, עם כל השאלות שהוא יכול לשאול, בגלל החוכמה, הוא נשאר בשלא שינה. מה שקיבלנו את התורתנו הקדושה שקיבלנו בימים האחרונים, לפני כמה ימים בחג השבועות, אלה תורת השם שלא לא שונתה ולא תשתנה עוד. וזה הגדלות של, בכלל של העם היהודי, שלא שינו בתורה שום דבר, מה שאין כבדתות אחרות. את הספרים שהם כתבו, הם שינו בעצמם כמה וכמה פעמים. זה מה שלמדנו, לימוד מיוחד מאוד, שהמגיד מדובנה לומד ומפרש לנו, כי הרבה מסבירים ומנסים להסביר את המלמד שלא שינה, מה באמת יש לנו, צריך להגיד את זה בכלל לארון הכהן. זה הרי אמור לבוא, להיות דבר שמובן מאליו, אבל זה מה שלמדנו. מלמד שלא שינה, גם כשהוא יכל ברוב חוכמתו לעשות איזשהו אולי שינוי במצוות, הוא תמיד היה צמוד לציוויו של הקדוש ברוך הוא. לפני שנסיים, נודה לטכנאים המסורים של רדיו קול חי, לאורי כהן, ולכם המאזינים שהאזנתם, המשך האזנה הרבה ומועילה, ערב שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אם כן, אחים יקרים, אנחנו כאן ברדיו קול חי, השיחה השבועית מדברי תורתו של הרבי מלובביץ', פרשת בהעלותך. כאשר ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו למנות את 70 הזקנים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ואומרים על כך חכמנו זיכרונם לברכה, למה דומה משה באותה שעה לאותו הנר שמונח על גבי מנורה, ודלקו ממנו נרות הרבה ולא חיסר אורו כלום, כך לא הייתה חוכמתו של משה חסרה כלום. כאשר נזקקים למשל, כשאנחנו צריכים משל, ידוע לכולם, קיים משל וקיים הנמשל. מעיד הדבר שהנמשל עצמו קשה קצת להבנה, ולכן יש צורך במשל כדי להקל על ההבנה של העניין. במקרה של משה והזקנים, מהו הצורך במשל? מה הצורך הזה? והלא כל אדם מבין שחוכמה היא דבר רוחני, וכאשר משה מאציל לזקנים מן החוכמה והרוח שעליו, הרי שאין הדבר אמור לגרוע מחוכמתו של משה. מה היה כאן החידוש בכך? מתברר פה שגם בהאצלת של חוכמה שיכול הדבר לגרוע מהרב, כל עוד התלמיד נמצא בדרגה קרובה יחסית לזו של הרב, אין הלימוד עצמו נגרע מחוכמתו של הרב. הרב נשאר בדרגתו והוא מלמד את התלמיד ומעניק לו מחוכמתו. אולם אם מדובר בתלמיד שדרגתו רחוקה מדרגת הרב, עד שהרב נעלה ממנו לאין ארוך, גורם הלימוד עימו איזו ירידה אצל הרב. כאשר הרב צריך ללמד את אותו תלמיד שאינו בערכו של הרב, הרי שהוא נדרש לצאת מהעולם הרוחני שבו הוא עצמו שרוי, ולהיכנס ולרדת לעולם אחר לגמרי, לאותו עולם זה שבו שרוי התלמיד הרוצה לקבל את מחוכמת הרב. הרב נדרש לחפש משלים בדוגמאות מעולם המושגים של התלמיד, כדי לאפשר לו להבין את העניין במושגים שלו. אותה ירידה, ירידה זו גוררת ירידה של הרב עצמו. וזהו, משה רבינו היה נעלה לאין ארוך מן הזקנים. לכן אפשר היה לחשוב שזה שהוא האציל חוכמה להם, הרי הצלת אותה חוכמה אמורה הייתה לגרום ירידה אצל משה רבינו עצמו. אומרים לנו חכמנו ז"ל שאף על פי כן לא גרעה הצלת החוכמה של משה על הזקנים, לא גרעה מאומה מרוחו הגדולה והעצומה והאינסופית של משה רבינו עצמו. כיצד אכן לא גרעה הצלת החוכמה על הזקנים ירידה אצל משה רבינו? יש להעביר זאת בשני אופנים. א', אופן אחד, שלא נשכח, הדימוי הזה בלשון חזל, נר שמונח על גבי מנורה, ודלקו ממנו נרות הרבה. משה רבינו היה אז בבחינת נר שירד מדרגתו העילאית והונח על גבי מנורה. הרי שבאותה שעה אנחנו מתעוננים ורואים אולי רגע אחד, אולי תשש כוחו של משה, והנה בא כאן ואומר, הנה אולי הייתה זאת ירידה אצל משה רבינו, עד שהיה בבחינת נר שידיקו ממנו נרות הרבה. הצטמצם באמת למעשה הפער הערכי בינו לבין הזקנים, ולכן הצלת הרוח לא גררה ירידה בדרגתו זו של משה. אולם במדרש מופיע הסבר נוסף. משה משלו לא חיסר כלום, שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. העובדה שהאצלת הרוח על הזקנים לא גרמה ירידה בדרגתו של משה רבינו נבעה דווקא מחמת רום מעלתו של משה ורום גדלותו של משה רבינו. הועיל ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, לא היו אצלו שום מגבלות, והיה יכול להעניק בחוכמתו גם למי שעומד בדרגה נחותה לאין ארוך ממנו, מבלי שהדבר יגרום שום ירידה אצלו עצמו. הייתה לו יכולת להישאר במעמדו ובדרגתו העליונה, ואף על פי כן להאיר ולהשפיע למרחקים, וזהו כוחו האלוקי של משה רבינו, שזכה מאת הקדוש ברוך הוא לגילויים אדירים כשעלה שם למרום, והוא משה רבינו זכה לגילוי אדיר, לגילוי נפלא שאין לו קץ ואין לו תכלה, וזה היה משה רבינו של אז ושל כל הדורות ושל היום. ושלא נשכח, בבוא הזמן של בית המקדש השלישי שירד מוכן, הרי שבתוכו יהיו משה ואהרון, הם יהיו יחד כדי להמשיך לנתב את עם ישראל בבית המקדש החדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. לשידורי קול חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 03-6-780-780 03-6-780-780.